כן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה גדולה ונתן לנו את התורה. זו התורה הקדושה שאפילו המלאכי השרת לא זכו לה. כמה התחננו, כמה ביקשו, אם היו יכולים, חס ושלום, זה לא הם. אבל פה השמאלנים בטח היו מגישים בגץ, אין ספק. ומי יודע מה היועץ המשפטי ואלה שיש להם כיפות גם מה היו אומרים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. ותדעו רבותיי, אחד הדברים הכי הכי יקרים, הכי הכי חשובים, זה שיש לנו קריאת התורה מדי שבוע בשבוע. אם זה בשבת בשחרית, אם זה בשבת במנחה, אם זה שני וחמישי. מה שתקנו לנו עזרא הסופר, משה רבנו ועזרא הסופר. ויש עניין גדול, מאוד מאוד חשוב, בהוצאת הספר תורה, בקדושת הספר תורה. ראינו כמה פוסקים העריכו, שאם אדם רוצה שלילד שלו יהיה יראת שמיים, ייקח אותו, ילמד אותו, אפילו בסתם יום רגיל, ייכנס בית הכנסת, באימה, ביראה, לגשת לארון הקודש, נשק אותו, וכן שמוצאים הספר תורה, יחנך את בנו לנשק את הספר. אבל הזהירו אותם שלא יגעו בכתב, כי יש כאלה בשעה שמראים את הכתב לקהל, שמים את האצבע, ויש ילדים לא יודעים, צריך להזהיר אותם, כי זה סכנה. אבל עצם הוצאת הספר תורה, הקריאה בו, הראייה של הכתב, תראו, יש בזה מעלות עצומות מאוד. בלי נדר אני אקרא לכם ממסכת סופרים, יש מסכת מיוחדת המדברת בענייני קריאת התורה וההלכות שלה. זאת אומרת, כל המנהגים הם מזמן התנאים, הם תקנו לנו. ולכן צריך לראות את הכתב, צריך לפתוח את ההיכל, וכשמוצאים את הספר צריך לומר שירי זמר, ופסוקים, זה כל הפסוקים שאומרים רוממו, צריך לשיר אותם בקולי קולות, כמו מתן תורה. בזוהר הקדוש הזהיר שכל פעם שאנחנו מוציאים ספר תורה לקרוא בו, זה כמו במעמד הר סיני. איך היה במעמד הר סיני? כתוב, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. בכל יום, בכל פעם שיש הוצאת ספר תורה, נעשה כדבר הזה ממש. ורבי שמעון מזהיר שמי שמדבר בשעה שפותחים את ההיכל, לכן הלוואי והיה עומד איזה גדול, והיה עוקר את המנהג הרע הזה שהיום עושים משברכים לחולים. כולם נהיו חולים. אמר לי אחד יהודי מאוסטריה, אומר, מה זה פה? המדינה שלכם זה בית חולים? אמרתי לו, למה? אומר, כל ברכה שאחד אומר לשני תהיה בריא. מה, הוא חולה? אז כולם חולים, ומזכירים שמות, ורובם שמות של בית הכנסת, ומעריכים. בינתיים מה זה עושה? זה גורם תקלה, אנשים מדברים. אתה מדבר? הוא לא הזכיר, הוא כן הזכיר, הוא זה... וכל דיבור באותה שעה גורם דברים נוראים וגזרות לא טובות לאדם. לכן צריך להזהיר מאוד את הציבור. ועדין הנשים והקטנים. במסכת סופרים מובא שהיו מביאים את כל האנשים, גברים ונשים וילדים, וכולם מסתכלים ורואים את כתב הספר תורה, ומראה את הכתב לכל הקהל. עד כדי כך, הרמב"ן נחמני כותב שמי שמקיים את הקמת ספר תורה, מקיים פסוק ברוך אשר יקים את התורה הזאת. ותדעו גם להפך, חס ושלום. כתב שם דבר נורא, שם כתוב ארור. ולכן, תדעו שיש מחלוקת גדולה עצומה בפוסקים לגבי יום תשעה באב. פעם... בזמנם יום תשעה באב היה יום קשה מאוד. זאת אומרת, גם היום הוא קשה, אבל היום בעוונות הרבים מזלזלים, כמו שמזלזלים בר מינם בדיני אבלות, הרבה דברים של אבלות היום נשתכחו וכבר לא מקיימים אותם כהוגן ולא כפי ההלכה, מטיילים, מפטפטים, אני לא רוצה לקטרג, אבל יוצאים, הולכים הביתה בלילה, נוסעים מעיר לעיר, וזה אסור. אבל לא יוצא מביתו 7 ימים, לא משנה אב האם או חס ושלום כל קרוב אחר. צריך כמה זהירות. יושב כפוף ושותק ודומם. היה הרבי שלמה זמן אוירבך, אני הכרתי אותו. היינו, שימשנו אותו הרבה, שאלנו אותו שאלות. הוא, כשהיה נכנס לבית אבלים חוץ מכם, והיה שומע שמפטפטים, היה צועק, הענק דום. פסוק ביחזקאל, בר מינן, חוץ מאיתכם, מאיתנו, יחזקאל הנביא נפטרה אשתו, וככה הוא מתאר שם בספר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו שם, משם למדנו כל ההלכות, פארך חבוש עליך, פארך אלו תפילין, מכאן למדנו תפילין ביום ראשון, אסור לו להניח. אז למה, איך אמר לו פארך חבוש עליך? זאת אומרת, אתה תחבוש, אחר לא יחבוש. וכן כמה הלכות, ועוד אסור לדבר שום שותק, יושב ודומם, שנאמר הענק דום. אז מדברים וצוחקים, חושבים, היום נהיה גם ספורט. מביאים איזה ליצן, מרצה בכיר, והוא מספר בדיחות. ואתה לא יודע, לפעמים גם בלוויה, אני אגיד לכם את האמת, הייתי בעבונות, הרבה לוויות אני רואה בעבונות. אתה לא יודע אם אתה בשמחת בר מצווה או בלוויה. כל אחד בא, אומר איזה דרשה, אומר איזה חידושים, מספר סיפורים. וכל המתים הם הכי צדיקים והכי זה, ולא מקיימים את ההלכה. להלכה צריך לבכות עליו. ועד רבה כתוב שיצווה שיביאו ספדן. מה זה ספדן? סתם אחד כמו מקונן, שיגיד עליו דברי קינה ויבכו עליו. למה? זה שבוכים על המת מחפרים לו את העוונות. אז אם הם יושבים, עומדים שם בלוויה, ואומר עליו, היה כזה והיה כזה, והוא צדיק, הוא ישר נכנס לגן עדן. זאת אומרת, סליחה, לא עושים ככה. סלח לי, זה לא פה. אתה רוצה, תשב שם. פה, אל תעשה את זה. זה לא פעם ראשונה, לכן אני מאיר. אז, לכן, צריך זהירות גדולה, רבותיי, בעניין הזה. עכשיו אנחנו נחזור לעניין של קריאת התורה. דבר ראשון, אמירת בריך שמה. באמירת בריך שמה ידוע, תיקן אותו רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר פרשת ויקהל, דף רש ו. אמר רבי שמעון, כך לשונו, קדמה פקין ספר תורה למקרה בבית ציבורה, בעל לממר אחי, כאשר מוציאים ספר תורה לקרוא בו בציבור, צריכים לומר כך, בריך שמה דמר יעלמה וכתב את כל הנוסח, זה מילה במילה, בדברי רבי שמעון. אז הוא כותב שם שמעוררים את האהבה של הקדוש ברוך הוא למעלה, אין כמו השעה הזאת. תארו לכם כמה היא חשובה. אני אגיד לכם את האמת, הרבה שנים היה לי קושייה בראש, למשל בראש השנה או ביום הכיפורים. אנחנו נוהגים לומר, כל עם ישראל כך נוהגים, לומר תפילה של רבנו הארי, ריבונו של העולם, מלא משאלות איבנו לטובה, תפילה קצרה שכתב רבנו ארי, מופיעה בספר שער הכוונות, אומרים אותה. אחר כך יש תפילה שתיקן אותה הרשש, אומרים 12 פעמים, לעולם אדוני דבר חניצה בשמיים, ואחרי יש תפילה שתבטל כל גזירות קשות ורעות, שם השם שהתכוונו בו, מכוון שם השם הוויה, שבע קמץ, יוד קמץ, יוד קמץ, יוד שבע, הקמץ, וב שבע, הקמץ, בטל כל הגזרות שלא יבואו ולא יהיו כל השנה כולה. זה אומר 12, כנגד 12 עולמות יש למעלה, הוא מעלה את הגזרות עד למעלה ולא ירדו. דברך ניצב השמיים. ואחרי זה, בסידורים תסתכל, ברשמה. אני בתור צעיר אמרתי, רגע, בר שמה כתב אותו רבי שמעון, ריבונו של עולם כתב אותו רבנו הארי, לעולם כתב אותו הרשש, בוא נלך לפי הסדר הדורות, אנחנו לא יודעים מי גדול מי לא גדול, אבל לפי הסדר, סוף דקדקתי, למה אומרים את זה ביציאה? אמרו לי שזה בית כנסת אחת, לא אזכיר שם, סמית חכם פורסם, כבר נפטר, היו נהגים לומר ברוך שמי ראשון, וזה לא נכון. זה מה שכתוב בסידורים, זה הנכון. למה? כי רבי שמעון אמר, אמר רבי שמעון, קדמה פקין ספר תורה וציבורה, זאת אומרת, סמוך להוצאה. אז זה הזמן הכי קריטי, הכי חשוב, הכי אקסטרה, שהתפילה תעלה לומר את ברוך שמי סמוך להוצאה, ועוד יותר, אני חקרתי את העניין, התימנים שיחיו עד היום נוהגים לומר אותו בהליכה. איך שמוציאים אותו ומוליכים אותו, כך תיקן מהריץ עליו השלום, שמוציאים, כי זה ממש לשון הזוהר, אמר רבי שמעון, קדמה פקין ספר תורה בציבורה. כאשר מוציאים את הספר תורה לקרוא בו בציבור, נפתחים שערי השמיים הרחמים העליונים. תראו איזה מילים. ושמעון אומר את זה. ומעוררים את האהבה לאלה, ויבאלה לברעינש לממר אחי. והאדם צריך לומר את התפילה הזאת. עכשיו האמת, מי שיסתכל, אין חילוק בין שבת לחול, לכן יפה כוח האשכנזים, שהם נוהגים גם בשני וחמישי לומר אותו. ואם אנחנו לפעמים מזדמנים אחת ל-60 או 70 שנה בית כנסת של אשכנזים, והם אומרים את זה, אני אומר איתם. או לפעמים סתם אדם מבקר באיזה מקום, בשטיבלך, כדי לפגוש מישהו או לחפש איזה ספר, ואתה רואה, מוצאים ספר תורה, תאמר, זה זמן יקר. יש דיון בפוסקים אם מותר באמצע הללויות להפסיק לומר ברוך שמי. יש פוסקים שאומרים שכן. כעד כדי כך הוא חשוב. אז אכן אדם ייזהר. עכשיו, מה העניין זה לכאן? העניין הוא, כך כתב רבנו אליהו מני, שהיה קודש קודשים, הביא ספר יסוד יוסף. זה יסוד יוסף. אני עבדכם כתבתי יסוד ציון. זה הייתה קלימן, זה אותה גימטריה. יסוד יוסף, הוא כותב שם, תדע, מי שנזהר לומר ברוך שמי, יש בו 130 מילים, הוא ספר את המילים, כנגד 130 שנה שהאדם הראשון פירש מחווה, ואז נבראו ממנו רוחין ושדין ולילתין, וזה נגעי בני האדם, מה שאנחנו עושים בימי השובבים. אז אומר, מי שאומר את זה ונזהר לומר את 130 תיבות, לא יזיק לו שום מסתין ושום מקטרג, ומבטל אבון הקרי. אין דבר המבטל כמוהו, ואז מכניע את פלוני ואת בת זוגו. מה יש יותר מזה? אתה רואה לכם איזה מתנה, זה עוד לפני קריאת התורה. אתה אומר ברוך שמי, אתה מרוויח. לכן אומר לכם את האמת, גם אצלנו, בתקנות שלנו, בשקט, אני אומר, שמוצאים בשני וחמישי, תעניות, או במנחה, בשבת, במנחה ושבת, זה כולם אומרים. אבל מנחה של תענית, אנשים לא אומרים, הספרדים לא נהגו לומר, אבל מה בכך? מה יש אדרבה ואדרבה? אנחנו נאמר ונאמר, וכדאי לומר, רק מה בציבור לשנות מנהג של קהילה, לעשות דבר שהוא נגד מה שנהגו אבותן ואבות אבותן, אנחנו לא נעשה, אבל בלחש, בחשאי, אדרבה ואדרבה. דולה מזו, רבנו יוסף חיים כותב, בספרו עטרת תפארת, הוא כותב שאם אדם עולה לתורה, לא משנה מתי. הוא אומר, אחרי שיקרא בתורה, גמר, תגיד ברוך שמי בלחש. עד כדי כך, המעלה של ברוך שמי. אז תגיד, זה בזריזות. בין עולה לעולה. מעולה לעולה, כוחנו עולה. אז תגיד את זה בשקט, ויש בזה מעלה גדולה מאוד. לכן אדם...
רק מי שברך אחד גדול יכול להגיד את זה שם.
איך?
רק מי שחזן שעושה לו מי שברך, זה
אין דבר, יש השקבות ויש הגומל, והשכן שלך נזכר מהגומל, והוא לא יודע מה, ועוד איזו אישה, התרנגולת שלה הטילה ביצה, אז היא גם כתוצאה לברך. לא חסר, לא חסר, לפעמים יש. אתה תגיד, מה שתגיד, תגיד חצי, את החצי השני בין עולה לעולה השני. מה הבעיה? תאמר את זה. אז כדאי. לכן, תדעו שזה מתנה גדולה, שנתנו לנו חכמי ישראל, בראשם רבי שמעון בר יוחאי, לומר בריך שמה בהוצאת ספר תורה. איך? אני לא שומע. הארון סגור. אחרי שהוציאו את הספר? תגיד לי, אחרי ש... מה בכך? הספר תורה נמצא. ועכשיו הוציאו. האהבה למעלה התעוררה. עוד מעט אני אקרא לך בלי נדר. את מסכת סופרים, ותראה מה קורה בשעה שמוציאים ספר תורה, מה המעלה. אז עצם זה שאני מוציא כאן את הספר תורה, לא צריך שהארון יהיה פתוח או סגור. אנחנו אומרים את זה כשהארון פתוח, אבל אין הכי נמה, גם אחרי שסגרו אותו והוציאו את הספר תורה, עוד יותר טוב, ספר תורה מונח עכשיו, או בזרועותיו של הלוקח ההקמה, או על הבימה שעליה קוראים בתורה, זה אותו דבר, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום זה עד רבה. המעלה, תדע, יש אורות עצומים. אני אולי אבאר את זה קצת יותר, כיוון ששאלת, טוב ששאלת. אז אבאר את זה קצת יותר. יש ידוע, לדוגמה, כך כתב הגאון חידה, שמי שאשתו נכנסה לחודש התשיעי, אז לוקח פתיחת האיכל. זה סגולה שהיא תלד בנקל. אבל זה רק בחודש התשיעי יש. היה לי אחד פעם בית הכנסת, בא מבקש, אומר הרב, אשתי בהיריון צריכה ללדת. תן לו, פתאום עבר חודש, עבר חודשיים. ומה קרה? אומר לי, לא, היא עדיין מתחילת השמיני, אמרת לו, עושה בשקט עכשיו. מתיים אחרים, יש אנשים אחרים, יש מסכן, אחד רוצה לפתוח עסק, אחד, אני יודע, עומד לחתן את הילד שלו, אחד זה, לא חסר, והם רוצים לעורר רחמים. זה פתיחת האחד, זה דבר גדול. הנה ראינו כעת, שנפתחים שערי הרחמים העליונים, ומעוררים האהבה למעלה, דברי רבי שמעון בר יוחאי. אז זה דבר גדול. זה, מה אתה רוצה? אל תעשה הבדלים, טוב? מוציאים ספר תורה שלקרוא בו בציבור, אמרת לך אפילו שני, אפילו חמישי, אפילו תענית ציבור, אפילו, ויהיה מה שיהיה. עכשיו רציתי לומר עוד דבר, תדעו, נשפח הרבה דיו על הנושא הזה של יום תשעה באב. היה מנהג, כך מביא הרב חידה, וגם הביא אותו הרב נהר מצרים. הרב נהר מצרים היה סך הכל לפני 100 שנה. רבי רפאל אהרון בן שמעון, עליו השלום. הוא כותב, הוא היה קנאי גדול למנהגי מצרים. הוא היה רב של מצרים. אז הוא כותב, והיה להם שני סוגי מנהגים. היה בקהיר, קהילה יהודית גדולה, והייתה גם באלכסנדריה. אז שם, כל אחד היה לו מנהגים שלו. כמו בהרבה מדינות זה כך. הערים לא תמיד השתוו ביניהם במנהגים. אבל היה להם מנהג אחד, ויום תשעה באב, זה היה גם פה בירושלים היה המנהג הזה. לא היו שמים ספר תורה על הבימה בכלל. היו מוצאים את הספר תורה עטוב שחורים. והיו בוכים, הרי לא אומרים, לא גדלו, לא רוממו השם אלוקנו, רק וזאת התורה, זה הכל. אז ביטלו את זה. ועוד יותר, יש כאלה גם, לא אמרו גם וזאת התורה, לא היו מראים את הכתב לקהל. מה היו עושים? היו לוקחים איש אחד, הוא היה מתנדב, מתכופף, ועל הגב שלו מניחים את הספר תורה. וכמי שהיה עולה, היה מברך בשם ומלכות דיין האמת. ועד כדי כך, התורה זהב דן בזה המגן אברהם ועוד. אמרו, אם כן, נמצא שם ברך שתי ברכות. אחד, מעריל כתב לו, אנחנו מברכים דיין האמת, היו מברכים על מגילת איכה. אז יש פיקוח. בכל אופן, היה המנהג הזה. אחר כך ביטלו אותו, דיין האמת אומרים, בלי שם ומלכות. עכשיו יש דיון בפוסקים. נתבטל המנהג, כך כתב הרב חידה. וגם אמר, מה זה? נכון, אנחנו לא אומרים פסוקים. ביום תשעה באב בשחרית, אסור לומר, רוממו, גדלו, אדרבה אומרים קינה בר מינן. יהי רצון להתהפך לששון ושמחה. במקום ישמחו השמיים, יקוננו מר כפליים, במקום ותגל הארץ, ליבי יכאב, ובו יבוא חרץ, ועוד ועוד ועוד. קינות נוראות, קומעי סבדי תורה, עליך לי אבקה יומם ולילה, ועוד ועוד קינות, איזה שלוש ארבע קינות, קשות מאוד, מי שקורא אותם, כולו מזעזע. אז זה היה המנהג. והמנהג היה גם לא להראות את הכתב לציבור. בא רב חידה ואמר, למה אתם עושים כך? הרי קודם כל זה מובא במסכת סופרים. שנית, הרמב"ן כותב שזה מצווה מהתורה. מי שמרים ספר תורה ומראה אותו את הכתב לקהל, מתברך ברוך אשר יקים את התורה הזאת. וגם זה סגולה לתיקון עוון, העוון הזה של פגם הברית, שאדם ייקח את הוצאת ספר תורה מההיכל ויחבק את הספר תורה וגם ינשק אותו. אז תבינו כבר מה שיש פה בחיבוק ובנישוק, הוא מחפר, ומי יודע מה עשה בגלגולים שעברו, אז מחפר. וכן על זה הדרך, ועוד ועוד. אז גם, וגם זה שמראה את הכתב לציבור במצווה גדולה. והיו אפילו נשים ותינוקות ועמי הארץ שלא יודעים לקרוא צורת אות, היו אומרים תראו להם את הכתב לקהל. גם ודאו עוד דבר, למה יש מי שיבוא היום ישאל, למה אנחנו הספרדים מראים את הכתב לפני הקריאה, ואילו האשכנזים רובם, לא כולם, אחרי הקריאת הספר תורה מראים את הכתב? מה הטעם? המהריל עליו השלום, הוא היה גדול רבני האשכנז, מהרי מולין, הוא כותב שהוא תיקן שיגידו את זה אחרי. למה? יעשו את זה אחרי. מפני שהיו בהם האנשים, שמעו שיש סגולה לראות את הכתב של הספר תורה, מה היו עושים? היו עורבים, אפילו להתפלל, מסכנים, היו עמי ארצות, לא יודעים גם להתפלל. וכן נשים וילדים, הנשים היו מביאות איתן את הילדים, יודעים באיזה שעה יש הוצאת ספר תורה, נגיד בשבת, בשני, חמישי, במנחה של שבת וכדומה, באים, עורבים לספר, איך שהספר מוצא, פותחים אותו, מראים אותו לקהל, הם רואים מרחוק, מנשקים, משתחווים מולו, והולכים הביתה, בורחים. רק אחר מהריל, אמר, מה זה פה? אנחנו פה עושים חנות של בית מרקחת, סגולות, מה זה, 1-800? אין דבר כזה. אתם תשאירו את הכתב כדי שישמעו את קריאת התורה. אתם תבואו לשמוע קריאת התורה, אפילו אתם לא מבינים. יש מצווה. לכן נשאיר אותם עד סיום הקריאה. אחרי הקריאה מראים את הכתב לקהל. אז זה מכאן יצא מנהג האשכנזים שנוהגים להשהות את זה אחר כך. אבל יש לזה חסידויות מסוימות שהם נוהגים לפני הקריאה. אבל בכל אופן, תראו כמה היא מעלה גדולה מאוד של זה. עכשיו, אני פשוט נכנסתי משני עניינים. דיברנו קודם, רק עוד לא סיימתי את התשובה. דיברנו קודם על בריך שמה, כשאנחנו מדברים על עצם הוצאת הכתב. עכשיו, אמרנו שאדם שהוא אשתו עומדת ללדת בתוך החודש האחרון, מצווה וטוב שיקח את פתיחת ההיכל. ואז מה העניין בפתיחת ההיכל? צריך לדעת שהספר תורה מרמז לילד שנולד, וכיוון שהוא לקח את הספר לפתיחת ההיכל, הוא פתח את ההיכל והוציא את הספר החוצה והוציא אותו במהרה, פתח את ההיכל, וסימן שכך יפתח דלתי בטנה של היולדת בקלות, ולא צריך לא ניתוחים, לא שום טיפולים. גם מוציא את הספר תורה, זה לדעת הילד. ממש כך, ככותב הרב חידה, שאומר, כשם שאני פתחתי את ההיכל, אחרי זה, אחרי שיסיים, אני פתחתי דלתי ההיכל, ואני הוצאתי את הספר תורה בקלות, כך תפתח דלתי בטנה של אשתי, והיא תלד בשעה טובה, ויצא הוולד חיים טובים ולשלום. כך יאמר. אומר, והרב חיים פלאצ'י בא אחריו, ואומר, יש כאלה ראיתי בטורקיה, טיפשים, והוא משאיר את הארון פתוח, מוצא שמישהו אחר סגור. אומר, זה שוטה. למה? ידוע, אחרי הלידה היא בסכנה. היא איבדה הרבה דם. וצריך שכל המקום יתאחה שם. אז אם הוא סוגר, כך יסגור הקדוש ברוך הוא דלתי ביתנה חזרה, והיא תהיה בריאה ותחלים ותקום בשלום. אומר, הוא משאיר את זה פתוח. לא טוב עושה. כך כותב רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום בספרו כף החיים. לכן צריך להיזהר בזה. לא היה פעם איזה טיפש אחד, אני זוכר אותו, נפטר עליו השלום. היה כל פעם שהפותח היכל, לא קשור לאשתו, לא אשתו, כן אשתו, פותח היכל והולך. משאיר אותו פתוח. אז אנשים היו, כל אחד קופץ, סוגר. ככה היה דמיון. זה שקר, דבר שלא נכון. זה עם ארצות, לכן צריך לשאול חכם, ואיזה חכם שבקי בכל הספרים, מה כתוב, מי כתב, מה כתב, לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו יש עוד, אני לא סיימתי, משה, אתה היום יושב בזה, במצב קרבי, אז תשמע רגע, הילדים נותנים להם רימונים, נכון? כך מנהג הספרדים, לוקח הרימונים, נותן אותו לילדים, ובשעה שאני מוצא את הספר תורה, ועם ילדים קטנים, או ילדים גדולים, פעמים גם גדולים, והם שמים את הרימונים על הספר תורה. מה העניין? מה זה, למה זה טוב? ומה העניין? הרמה מפנו, כך כתב, ולמעשה גם מובא בשם הרמק, וכך מובא בספר פרי עץ חיים. בשאר הכוונות זה לא מופיע. אבל פרי עץ חיים ועוד ספרים מופיע שהעניין הוא כך. האדם כשהוא נולד, נולד עם איברים שלמים, אבל המוח עדיין ידוע, הוא עוד לא מפותח כמו שצריך. זו הסיבה, תראו איזה חסד עשה הקדוש ברוך הוא, שהתינוק כשהוא נולד, הראש שלו פתוח. פתוח בחמש מקומות. יש שני חריצים בשני צדדים לאורך, ויש עוד אחד כאן לרוחב, ויש עוד שניים שהם למעלה יותר, וזה לוקח, הגולגולת פשוט פתוחה, עדיין יש שם חריצים. לוקח קרוב לשישה חודשים, אפילו לפעמים יותר, ולפעמים גם פחות, שזה מתאחה. מה אומרים להם? תיתנו להם ויטמין A, D, זה ויטמינים של, שמחזק את העצמות כדי שיסגר המוח. ואם לא, חס ושלום, יקבל מכה, או חלילה יטלטלו אותו, יכול לקבל זעזוע המוח. ולמה עשה ככה הבורא? שימו לב, תראו את חסדי השם, וכמה הרופאים עיוורים עיניים להם ולא יראו. למה זה? כיוון שכשהוא נולד, המוח שלו עדיין לא שלם. ולוקח לו כמה חודשים טובים שהמוח גדל ומתפתח. אם הגולגולת תהיה סגורה, עכשיו כשנולד תינוק עם גולגולת סגורה, אני הייתי פעם בבית יולדות וככה היה. והרופאים רצו לנתח, וזה סכנה. רצו לנתח, ואמרתי להם, לא אל תנתחו. מעשה שהיה. וברוך השם, התינוק גדל ונהיה חכם, ואיש גבר בגוברין. למה? הם מפחדים שאם זה סגור, וזה יוצא אחד למיליון, יוצא גולגולת סגורה, ואז המוח מתפתח שם, נלחץ, לוחץ עליו הגולגולת, לוחצת, והוא יכול להיות חס ושלום, או טיפש, או עם תסמונת, או לא בלתי מפותח, ולפעמים גם כן משותק. לא יכול לדבר, לא יכול לראות, לא יכול זה, אפילו שראה בהתחלה, אחרי זה, זה לוחץ מקומות מסוימים במוח, וזה סכנה. דבר ידוע. אז חסד הבורא, שזה נשאר פתוח. עכשיו, המוח שלו הולך ונסגר. והמוח מתפתח. אחר כך, מה קורה אחרי זה? שהוא מתחיל ללכת, ומתחיל לדבר, זה לפי התפתחות המוח. ואז יורד, כך מובא בזוהר. יש כאן נקרים, הכתפיים, טרן, עטרין. זה צד ימין יתרד חסד, צד שמאל יתרד גבורה. ולכן תראה שאם אדם מקבל מכה לא עלינו פה בתחילת הכתף, זה מזעזע את כל העצבים, זה כואב מאוד. למה? הצומת של כל הגידים שיוצאים מהמוח ויורדים דרך עמוד השדרה ומתפצלים זה לימין וזה לשמאל, זה לזרוע ימין, זה לזרוע שמאל, וגם לרגליים אותו דבר, זה כאן, בטרן עטרין האלה. לפי הזוהר, טרן עטרין הללו, משם יבוא לו השכל והחוכמה והתבונה בהבנת התורה. וגם בענייני חול, גם בענייני חול, רק אם הוא זוכה, הוא לוקח את זה לצד הקודש, לצד הקדושה והטהרה, לצד התורה. אז זה שתי טרן עטרין. טרן עטרין רומזים להם שני הרימונים, כך כותב הרמ"א מפנו. ולכן הילד הזה, שהוא נולד עכשיו, הוא קטן. עדיין, אפילו חלקיה עוד לא עשו לו. והוא עדיין קטן, אנחנו רוצים שיאריך ימים, שיהיה לו שכל ושיהיה חכם בתורה, קונים לו רימונים לסגולה לאריכות ימים ולחוכמת התורה, והוא ישים את הרימונים. לא חייב את שתיהם, לכן לפעמים יש שני ילדים, אז אנחנו מחלקים, שלא יהיה קנאה ושנאה, נותנים אחד זה לזה וזה לזה. אחר כך במנחה נותנים למישהו אחר, וכן על זה הדרך. או כמו שיש מכריזים, קונים בדמים כדי למנוע מחלוקת. כך כותב הרוקח שנהגו שזה מותר. אז כך עושים. אם כן יוצא איפה, שאפילו בהוצאת הספר תורה, תראו איזה סגולות נוראות יש. יותר מזה, רבנו הארי כותב בפירוש בשער הכוונות, שיש עניין בפתיחת ההיכל עצמו. לכן הספרדים נוהגים לשים אותו בתוך תיק, ולא בתוך מעיל, בפתיחה של ההיכל. ואחרי פתיחת ההיכל הוא פותח גם את הספר תורה. אומר רבנו הארי ששתי מיני אורות מתגלים באותה שעה. אור אחד מתגלה בעצם פתיחת דלתות הארון. ולכן שימו לב שבדרך כלל כל הארונות קודש הם עשויים שתי דלתות ולא דלת אחת. ולכן טועים אלה שבונים ארון קודש ועושים לו דלת אחת. היה אחד וגם אחד עוד יותר. פעם קנה פתיחת האחד ופתח רק דלת אחת. אני רוצה לפתח את השנייה. לא רצה. אני פתח את השנייה, שלא יפתח. ולמה? כי בספר יחזקאל תפתח שם, שם מתאר את בית המקדש. אז הוא אומר, והדלתות שתיים. למה אמר והדלתות שתיים? ולהגיד לך שבבית המקדש כך היה, היו שתי דלתות לארון. ולכן מה שכתוב בזמן ששלמה חנך את בית המקדש, דווקו שתי הדלתות זו בזו. אז הנה שתי דלתות. למה עושים שתי דלתות? כי כך באמת בשעת הלידה, כך כתוב בזוהר הקדוש, יש מם סתומה למרבה המשרה. מה זה המם המרובעת? אומר בשמעון, היא נפתחת, נהיה דלת מפה ודלת מפה. זה דלת באלכסון. שתי דלתות ושני צירים. יש שם ציר כמו יוד בפינה הזאת, ויוד בפינה באלכסון למעלה, ודלת מפה, דלת מפה, ביחד זה מם סתומה. והוא פותח את שתי הדלתות, פותח את כמו שצריך, אבל אם פותח דלת אחת, לא עשה כמעט כלום. לכן צריך לדעת שבכל מנהג, אם אתה לא יודע את השורש, ואת המקור שלו, אל תדבר ואל תתערב. יש עניין. ושם הוא חוזר עוד פעם בפסוק, והדלתות שתיים, והפותות שתיים, וחוזר עוד פעם מחזקאל הנביא. למה הדגיש את זה? אז כך כותב המדרש, שמכאן שצריך שארון קודש, יהיו לו שתי דלתות.
אם זה דלתות הזזה?
מה, מה?
אם זה בארון
קודש? הנה חינמי, גם דלתות הזזה, זה שתיים, אין בעיה. הנה חינמי. גם, הוא יפתח את זה ויפתח את זה. אפילו שהספר תורה כבר... אז עכשיו בעצם פתיחת הדלתות, אומר רבנו הארי, מתגלה הספר תורה עצמו, אבל הוא עדיין סגור. אחר כך תפתח גם את הספר תורה, והכתב נראה לקהל. עכשיו תדעו, יש עוד דבר, אני אגלה לכם סוד. זה שמעתי מאבא עליו השלום. יש הרבה, מסכן, הוא קונה, שילם הרבה כסף, פתיחת האחד, למשל בקנדרה, זה לא מצוי, כי לא קוראים בתורה, אבל לא בקנדרה, ובשאר זה. מה הוא עושה? אחרי, הוא בא להוציא, אז בא זה הבא להקמה, לקחת את הספר תורה, מה הוא עושה? הוא סוגר את הספר, ונותן לו אותו סגור. הפסדת, הפסדת, הפסדת. למה? כי האורות התגלו בשעה שפתחת את הספר, והכתב נראה לקהל, אז האורות התגלו. תיקח את הספר איכשהו פתוח, אבל אתה צריך לעשות אימונים. הנה, תראו, אני מחזיק ספר ביד, תיקח אותו ככה. הנה הגב מפה, וזה מול הפנים שלי. אני אומר לו, תעמוד מולי, מעמיד אותו מולי, ונותן לו את הספר תורה בשתי ידיים כך, פתוח. עכשיו הוא, אם יש לו שכל, שהוא מביא את זה לטבעה, זה כבר סיבוב שני. מה הוא עושה? הוא מעמיד את זה והוא סוגר. לא, תשאיר אותו פתוח. ואם סגר, תפתח אתה. אז זה שפתח, הוא זכה במצווה הזאת. למה? כי עכשיו רבנו ארי לימד אותנו שבכתב יש אור. אז אתה מגלה את האור. עכשיו יש עוד בעיה שלישית, תראו איך יצר הרע עובד על האנשים, אנשים לא יודעים. שאחד פותח את ההיכל, והוא מסכן, נמצא במצוקה. אז הוא עומד מול ההיכל, ומתנענע, מתנענע, מתנענע, ויש לו כובע רחב, תתורה כזה ענק. מסתיר את הכתב, אף אחד לא רואה כלום. ורק הוא רואה, ואחרים לא רואים. והוא מתנענע ומסתיר את הכתב, ואני לפעמים מרמז להם, לא תמיד הם מבינים. ושאני ואת הכנסת, לא, אני לא שם זה, אני משתדל לעמוד בצד. אבל זה חבל, זה הפסד. אם זה אחד מאלה ששומעים, אני אומר לו בלחץ לפני כן, משתדל תעמוד בצד. אתה תעמוד, גם אתה רואה, תיתן לאחרים לראות. כמה שאחרים יראו יותר טוב. או יש כאלה נדחקים וחוסמים את ה... ראייה של הכתב, וזה טעות. אתה תראה ותיתן לאחרים לראות. משה עצבני עליי שאני לא נותן לו לדבר. אז אתה מבין? אז אתה נותן לאחרים גם לראות. וזה מעלה גדולה. לכן, יזהר בזה. עכשיו משה. נו. וואי, וואי, וואי. זה מסכן עמד ללדת ונעצרו אותו, כן. מה? תגיד לי, כל מה שאתה קראת, אני אחראי? נדמה לך, אתה רואה? בסדר. אנחנו נגיע גם לזה, מה אתה מקדים את המאוחר? בגלל זה אתה צריך להפסיק אותי באמצע? אתה נורא חמוד. נו, הלאה. מה היה? בשביל מה אתה מזכיר לנו אבונות נפל ולא, מה, תעזוב אותי עכשיו, די. בוא נמשיך עכשיו. כי אני לא הספקתי כלום. אחר כך שבוע הבא אתם אומרים, עוד פעם הוא חוזר על אותו חומר. בוא נגמור את העניין עכשיו. עכשיו יש מצווה, אמרנו, לראות את האותיות. זה כל זה עוד לפני הקריאה. אין אחר פיית ההיכל, אין כשעולה לתורה. ומאיפה המקור? שתי מקומות יש לנו במקורות. משה, תקשיב. אחד בירושלמי מסרת סוטה, פרק שביעי. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה זה לא יקים? מרא שואלת, וכי יש תורה נופלת? זה מה שהוא אמר לי עכשיו. יש תורה נופלת? מה זה יקים? שמעון בן יקים אומר, זה החזן שהוא עומד. אז בזמנם, בזמן התלמוד, חזן עצמו, הוא היה מרים את הספר תורה, מראה לקהל, היה איש גיבור, גבוה, שכמו מכל העם, עם זרועות, מרים ספר תורה כבד, מראה אותו, מסובב אותו, כולם רואים. אחר כך הוא אומר, עכשיו יש על זה קורבן העדה, אומר, עומד ומגביה ספר תורה, ומראה הכתב לעם, צריך להקימה כראוי. שימו לב, שיראו כולם את הכתב. אם לא, חס ושלום עבר על הפסוק. אז אם הוא יודע שאין לו כוח, מוסף את תורה כבד, לפעמים עושים תיק כבד ממתכת, אז אל תן למישהו אחר שהוא גיבור, תכבד אותו, ויחשב לך כאילו אתה עשית. כן, ככה יעשה. עכשיו, במסכת סופרים, אני אקרא לכם מסכת סופרים, פרק י' ד', מיד גולל ספר תורה עד שלושה דפים. זה מדובר בספר תורה, כמו של האשכנזים, בלי נרתיק. אז זה מקפידים שהוא יפתח, שלושה עמודים יהיו גלויים, כי יותר קל להוציא עמוד אחד או שתיים, זה לא מועיל. צריך שלושה דפים. ומגביהו, ומראה פני כתיבתו לעם העומדים, למינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחריו. זאת אומרת, מכל ארבע צדדים. ותשמעו את ההמשך, שמצווה לכל אנשים ונשים לראות הכתוב. הנה משה, עכשיו השאלה שלך, אם היית מחכה, היית שומע. שמצווה לכל אנשים ונשים לראות הכתוב, ולכרוע ולומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים את הפסוק, וזאת התורה, צריך שיהיה שהכתב יהיה מולנו. אז לפעמים הרי הוא מסתובב. אז כשהוא לא לידך, לא מולך, אל תגיד. כשהוא יסתובב מולך, תגיד וזאת התורה. אז כך אומר, וכך כתב גם המורדכי, בשם המהר"ם. מי זה מהר"ם? מהר"ם מרוטנברג, עליו השלום. מכאן, מנהג הנשים שדוחקות עצמם לראות ספר תורה, ואפילו אינם יודעות על מה. אבל בגלל שמסכת סופרים כתוב, אז אנחנו ככה עושים. באורחות חיים כתב, שמשום תורה ציבור יש כאלה שדלגו על זה, ולא יצטרכו לעמוד על רגליהם. בא הרב חידה ואמר, לא, תקן תוציא. וגם הרב חידה, הוא שתיקן ביום תשעה באב, כן להגביה את הספר תורה, וכן להראות את הכתב לציבור, ולא לוותר על זה בשום פנים ואופן. ואפילו שברוך דיין האמת, יש לזה הפסק ביום תשעה באב, הוא אמר שיש כאלה שהיו נוהגים לומר, לפני הקריאה, לפני שהוא מברך, אבל לא אחרי שהוא מברך, יגיד ברוך דיין האמת, אפילו בלי שמו מלכות, זה הפסק. וגם עדיף לא לומר, כי היום לא אומרים, אז מה פתאום הוא יאמר, על מה ולמה יאמר. גם מרן בשולחן ערוך בקוף למד דלת, סימן קוף למד דלת כך כתב, שיראה את פני כתיבת ספר תורה לעם, שממינו ומשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחריו. ואמר שמה שנוהגים העם להיכנס לבית הכנסת, לראות, אף על פי שבשאר התפילה עומדים בחוץ, אומר אין דבר, אין מקום בית הכנסת, אבל בשעה שמוצאים את ספר תורה, יש מצווה ברוב עם הדרת מלך. אנחנו מוצאים את ספר תורה להראות אותו. ושבחו נתן לנו אותה, אנחנו מראים אותה, וזה דבר גדול מאוד, וכדאי. אתה נשבעת לשאול שאלה כל דקה? מה, מה? מה עשו בחתונה שלך? אתה לא זוכר. אז גם אני לא זוכר. שבא רבנו הארי ואומר, שככה הוא היה נוהג, כך כתב רבי חיים ויטל, שרבנו הארי היה עומד ליד ההיכל, והיה רואה את הספר תורה פתוח. ואחרי שהספר תורה היה פתוח, היה רואה אותו, שוב פעם הרי היו עולים לתיבה. וידוע התיבות בצפת, נכון שמי? שם ישלח לך רפואה שלמה. שמואל בן גואה רחל. אז הוא היה, רבנו הארי הולך ועומד עוד פעם סביב התיבה, ומחכה שהחזן מסתובב עם הספר או בעל ההקמה, הוא מסובב את הספר ומראה את הכתב לכולם, ועומד שם. ואמר להם, כך אמר רבנו הארי, זה דברי רבנו הארי, שעל ידי שההסתכלות של האדם מקרוב שיכול לקרוא את האותיות, על ידי זה נמשך אור גדול לאדם. ועוד יותר כתב אחר כך, שגם יזהר לראות תיבה, שמתחילה, האות הראשונה של התיבה, מתחילה באות הראשונה של שמו. דוגמה, אנחנו פרשת מקץ השבת, נכון? אז נגיד, קוראים לו ויקטור, אז תסתכל ויהי. ויהי מקץ של 200 ימים, נכון? קוראים לו משה, איפה משה? ברח. כן, הוא הלך לאהוד ברח. משה, לא! תקשיב מה אני מדבר. קוראים לו משה, קוראים לו מנחם, קוראים לו, מה עוד? מרדכי, או מרדכי, זה מתחיל במם. אז מקץ, הנה, תסתכל במילה מקץ, וכן אחרי זה, שין, קוראים לו שלמה, קוראים לו שלום, קוראים לו שרון, שאול, שמאי זה שם משפחה. בסדר, גם טוב. אז הוא הסתכל על המילה שנתיים, וכן אחר כך קוראים לו ישראל, קוראים לו יעקב, קוראים לו יוסף, מסתכל, והיא מקץ שנתיים, ימים, מתחיל ביוד, וכן על זה הדרך, ככה יעשה. אז מראש הבן אדם צריך להתכונן, לפני הקריאה, לפני שמוצאים ספר תורה, הוא יחשוב מה השם שלו, איזה אות מתחילה, להסתכל בסידור אצלו, איזה, או בחומש, איפה יש, ואז הוא ילך לספר תורה ויחפש את האות של השם שלו, שמתחיל השם שלו באותה אות, ובזה יש לו אור גדול מאוד. מביא רבי אברהם אזולאי, תשמעו עוד דבר מדהים, איזה מתנות יש לנו מחכמי ישראל. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד לאברהם, כותב שתדע שיש הסתכלות, בהסתכלות האדם מקבל אור לנשמה. אחד, הסתכלות בארץ ישראל. תדע לך, בארץ ישראל. נגיד, אתה נוסע לנס ציונה. נסעת בלטרון, שער הגי. נסעת לדימונה. נסעת לצפון, נהריה. ארץ ישראל, אתה רואה את האדמה, לא את האנשים ואת המכוניות. את האדמה, מקבל קדושה. הנשמה מאירה. אומר אותו דבר, רואה את פני רבו. הרב אומר לך דברי תורה ואתה מסתכל בפניו, מקבל אור. אותו הדבר, ראייה ברגלים. שלוש רגלים. היום בעוונות אין לנו בית מקדש, אז הולך, רואה את הכותל, או רואה את הר הבית מרחוק. עצם זה מקבל אור. ולמה? הוא אומר, העיניים זה המפתח של השכל. אז אתה מקבל חוכמה בתורה, וכן בצורה קדושה. והיו עיניך רואות את מוריך. הרב חידה כותב בשם סבא שלו, סב סבו, רבי אברהם אזולאי, כותב שאם אדם לפעמים יושב בבית, לומד, והוא לא מבין את מה שכתוב, מה יעשה? אומר, יצייר דמות רבו במחשבה, וזה מועיל. והנה כן, יש תמונה של הרב שלו, אבל בתנאי שזה רב אמיתי, או רב ירש המים. היום יש בר מינן, בבות, צריך להיזהר. אז תיזהר, תסתכל, או תצייר בשכלך את החכם, או תיקח דמויות של רבנים של פעם. מרן רבנו עובדיה יוסף, מה אתה רוצה יותר מזה? תחשוב על התמונה שלו, תחשוב על רבי יוסף חיים, תחשוב על בבא סאלי, תחשוב, יש ציור של הרב חידה, אני לא יודע כמה זה מדויק, אבל בוא נגיד שכן, תסתכל על זה, או תחשוב על זה, תצייר את זה, ויבוא לך חוכמה, יבוא לך תורה, יבוא לך הצלחה, יבוא לך הכל, זה סגולה, הנה סגולה בחינם. וכן, לכן, אז לכן הבאתי לכם מה שכתב רבי אברהם פנאצ'י, בשם, היה לפניו, לפני איזה 200 שנה יותר, הרב נאות דשא, הרב בטורקיה. הוא כתב את זה בנאות דשא, כתב שאדם יסתכל בתיבה שמתחילה באות הראשונה של שמו, כך כתב גם רבנו אליהו מני, כך הביא גם הבן איש חי ועוד, שזה עניין גדול מאוד, ומחפר על מה שהסתכל במקומות אסורים. מה שירצה, בחזרת ספר תורה כבר אין כל כך עניין, כי רבנו הארי כתב שברגע שמסיימים את הקריאה הסתלק האור מעל הספר תורה. כל האור הזה שאנחנו מדברים עליו זה מרגע פתיחת ההיכל ועד סיום הקריאה. אז אחרי זה כבר מסתלק האור. עכשיו אותו דבר גם כשהוא עולה לתורה, הרמב״ם, רמב״ם עצמו כותב בהלכות תפילה בפרק י' ב', כל אחד ואחד מן הקוראים פותח ספר תורה ומביט במקום שהוא קורא, ואחר כך יגיד ברכו את השם המבורך. לא יגיד ואחר כך יסתכל, אלא לפני כן יראה. עכשיו למשל יש כהן ואין לוי בבית הכנסת, אז הוא כהן, כהן לוי, אין כאן לוי, יעמוד כהן מקום לוי, אז הוא עוד פעם מסתכל, לא צריך. אתה ראית כבר את הכתב, ואתה יודע איפה הפסקת. אתה לא צריך להסתכל עוד פעם. עוד פעם פותח, מציץ, אין צורך בזה. אבל, בא עולה חדש עכשיו, העולה שבא אחריו, צריך לראות, לפני שהוא קורא, צריך לראות את הכתב. כך כתב גם רבי חיים פלאצי, במועד לכל חי, אומר, זה מחפר עוון העיניים. איי, איי, איי. גם אם ראה פני רשע, גם אם ראה דבר שאסור לראות, על ידי שמסתכל בספר תורה, בכתב, תחפר לו. תראו איזה מתנות אנחנו מקבלים. אומר גם מסתכל בתורה בשעה שעולה לתורה, ככה ביסוד יוסף, שכולם סומכים עליו. עכשיו יש ספר אמת ליעקב, שכתב אותו בעל שולמי ציבור, רבי ישראל יעקב אלגזי. זה ספר מיוחד כולו הלכות קריאת התורה. תדעו, היו לנו שלושה כאלה היו לנו פה בירושלים. הראשון זה הרב שלמי ציבור, כתב ספר אמת ליעקב. כל מיני שאלות שיש בקריאת התורה, מי עולה אחרי מי, כהן אחר כהן, לוי אחר כהן, לוי אחר לוי וכו', הכל שם. אחר כך הרב בא לפניהם, סליחה, איתם היה הגאון הרב חידה, כתב ספר לדוד אמת. שם יש כל הנושאים ספר תורה, כולל אם יש דיבוק או שינוי צורת אות, מתי מוציאים ספר תורה אחר, מתי לא, כי זה אוי ואבוי אם אתה עושה כך או עושה כך. אם לא צריך להוציא והוא מוציא, הוא פוגם, הוא מוציא לעס על הספר תורה הזה, זה אבון. ואם לפעמים הספר תורה פסול והוא לא יודע והוא ממשיך לקרוא, נכשלים בברכות לבטלה. לכן צריך שיהיה הקורא בתורה בקי, מתי כן מוצאים ספר תורה אחר, מתי לא. ולכן תדעו, אחת התקלות הגדולות היום, בר מצווה, ניח מין מנהג חדש, הוא צריך לקרוא את כל הפרשה, לא! אני מתנגד לזה בתוקף, לא נותן להם. רק את אותה עלייה וזהו. למה? כי הוא לא בקיא בכתב. הוא קורא, ולפעמים יש פסול בספר תורה, הרבה פעמים מוצאים פסולים. זה אחד. שתיים, מרוב שהוא שינן את זה בעל פה כבר שנה לפני, כך כל ילד בר מצווה, שנה לפני הוא כבר יודע. עכשיו שנה הבאה במקץ, אז מהשבת הוא מתחיל מקץ וקורא אותה בעל פה. שהוא קורא בתורה, הוא מסיים שורה, הוא לא מחכה, הוא קורא כבר בעל פה את המילה שאחרי, ואם קרא אותה בעל פה, כולנו לא יצאנו ידי חובה. מה עשינו? אני אומר לכם את האמת, אני במגילת אסתר, הרבה פעמים שאני קורא, אז אנשים לא שמים לב, אני קורא לפעמים מילה אחת פעמיים, למה? כי מרוב המרוץ, שאתה ממהר או זה, אז הפה, לפני העיניים כבר הוא מדבר, אז אני חוזר וקורא מתוך הכתב, אסור לקרוא בעל פה, אז זה שורה ארוכה, אתה עובר לשורה השנייה, עד שאתה מסתכל, בינתיים הלשון כבר רצה, מה לעשות? צריך הכל שיהיה מתוך הכתב, לכן, נגיד לו קרא בנחת, ישר מתוך הכתב. זו הסיבה שלוקח אצבע ושם אותה מולו כדי שיראה. מה עשית משה בבר מצווה שלך אתה? עלית לתורה? אם לא, נעשה לך מחר עלייה לתורה. אז זה השני, דוד אמת. ספר השלישי, רבי חיים פלאצ'י, כתב ספר החיים. כך קרא לו. ספר החיים. אלה שלושה ספרים ידועים לנו. יש עוד, אבל אלה השלושה העיקריים שמשם אנחנו רואים. כך הם כתבו גם כן. מה הם כתבו? שראוי לכל אחד מישראל לעלות פעם בחודש לפחות לתורה. לא משנה, שבת, חול, איזה יום שיהיה, שני, חמישי, זה מועיל לתיקון הברית, ומועיל גם שישיג את התורה ויבין את התורה, זה מאוד מאוד חשוב. זה חשוב מאוד. כן. יואו, זה בעיה מסובכת. יש מחלוקת גדולה. הוא שאל, אם פתחו בספר תורה, הוא התחיל לברך. ובא לקרוא והתברר שזה לא הקטע שצריך לקרוא, אלא קטע אחר. אז יש מחלוקת. דעת מרן הבית יוסף, צריך לברך עוד פעם. כיוון שהוא קרא לא נכון. אלא אם כן, זה נמצא באותו עמוד, וזה צריך להיות, היה צריך בין כל לקרוא, אז הוא אומר, לא נורא, אז הברכה הזאת מועילה גם על הקטע הזה. אבל כל האחרונים חלקו עליו, וכתבו שהברכה שהוא ברך, הוא התכוון על כל הקריאה שתהיה, ואפילו שהוא לא הסתכל במקום הנכון, וכשהוא ברך, הוא לא ברך והצביע על הקטע הנכון, המדויק, יוצא ידי חובה, ולא צריך לברך שנית. הבנת? קיבלת תשובה? לא שמעתי מה אתה שואל. אז בהגבהה, תשמע, צריך להיות פיקח. קודם כל, זה אחריות. הגבהה, אז הוא שואל בהגבהה. שפתחו את הספר תורה, לא פתחו אותו במקום הנכון. הוא היה עמוד אחרי, למשל עכשיו במקץ, מקץ זה נמצא באמצע העמוד, והסיום זה בעמוד הבא. עכשיו מה קורה? שמשל בשבת קראו במנחה, וזה נשאר סגור בעמוד השני. עכשיו מחר הוא בא לקרוא, זה לא פתוח במקום, באים, מראים את הכתב, האנשים מסתכלים, מסכנים, לא שמים לב, הוא ממהר, ואני מבין את האנשים, שני וחמישים, הם מערים. ואז הוא בא לקרוא, רואה זה במקום. אז זה לא בסדר. זה אחריות על זה שפתח את האיכל. אצלנו הספרדים, הרי הוא פותח את האיכל, משה, אתה לא מקשיב, יצר הרע אמר לך להביא היום גיליונות ולחלק לאנשים. אתה חושב שאני לא יודע. אני יש לי רוח הקודש עוד 24 שעות לפני. אין, נפל, כן, נפל, השטן הפיל עליך. אין דבר. אתה שומע? אז עכשיו הוא צריך, זה שפותח את האיכל, לפתוח את הספר תורה, אל תצחק, אתה צריך לבכות. ושפותח את הספר תורה, כן, שאתה באמצע השיעור, מסתכל בדברים אחרים. ואחר כך שואל עוד פעם ומפריע לכולם. על זה אתה צריך וידוי. סליחה שאני אומר. תתוודא מהר לפני ערב חנוכה. בערב ראש חודש אי אפשר הזה לעשות וידויים, אז בערב חנוכה. אז בקיצור, אין דבר, משה מוחד לי שאני מדבר איתו כך. אז בקיצור, צריך שהוא פותח את ההיכל, את הספר תורה, לבדוק ולזהות שזה המקום של הקריאה. כדי שאחר כך שיראו את זה לקהל, יראו את המקום הנכון. כן, מה השאלה? לא שמעתי מה האצבע? יופי, התעוררתם כולכם, אני שמח שהתעוררתם, בכוונה שאלתי אותו, אז באיזה אצבע? באצבע הזאת, כמו האצבע של הכסף או שהדמוי כסף שעושים לספר תורה. למה? האשכנזים עושים כך. לא, אנחנו לא עושים כך. המקור במדרש מובא. תוריד את היד, תשב בשקט. המקור מובא במדרש. המדרש אומר, ולכן הרב כשמראה לציבור את הכתב, מראה להם באצבע. והמלמד שמלמד התינוקות, מראה להם באצבע כדי שיזכרו. שאלו המפרשים, למה בזה הוא יזכור, ובזה הוא לא יזכור, ובזה הוא לא יזכור, ובזה הוא לא יזכור, מה? אז הביאור הוא כזה, יש לנו 10 אצבעות, תשים אותם על השולחן, או על הספר, ותספור את 10 הדיברות, תתחיל מהזרת של ימין, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה הבא אחריו כמיצה של ימין, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחר כך אמה של ימין, זה לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אחר כך יבוא האצבע של ימין, זכור את יום השבת לקדשו. אז הוא זוכר את הלימוד שאתה עושה באצבע הזאת בימין ולא בשמאל, אז הוא זוכר את התורה, והשם מזכה אותנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות.